הרב בני לאו.
במשך 4 פרקים של ספר במדבר, היינו בסוג של חגיגה של מפקד. הסתכלנו על הדגלים ועל הצבעים של השבטים, ראינו כל אחד את המקום שלו, ראינו את שבט לוי שמופרש מתוך כל השבטים להיות הלב, להיות הלב הפועם, וגם הוא מחולק לשלושה, לקהת, לגרשון, למררי, כל אחד לפי מעלתו, כל אחד לפי תפקידו. הכל היה מאוד חגיגי, מאוד מסודר, כל אפשר לומר על בגדי א', מפקד שמוכן לקראת המסע הגדול, המסע לארץ ישראל. ופתאום כאן, כשסיימנו את המפקד, פתאום יש איזה הוראות פרטניות. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. פתאום אנחנו רגע יש ועדת חריגים. פתאום אנחנו רואים אנשים פרטיים. מתחילים קודם כל לשלח מן המחנה את הצרוע, את הזב והטמא לנפש. אנשים שהם משהו מחריג אותם מהקולקטיב. אנחנו מוציאים אותם החוצה. אז מוצאים ככה 4 פסוקים ראשונים, ממשיך החלק השני, אנחנו הולכים לאנשים שמעלו מעל, אנשים שמעלו מעל הם צריכים להתוודות את חטאם, להשיב על אשר השם, זה נקרא אנשים שפגעו בגזלות, אחר כך אנחנו מדברים על אנשים שצריכים עוד פעם להביא תרומתם להשם, להשלים את תרומותיהם, ואז חלק האחרון, הסוגר, אנחנו פתאום מגיעים אל האישה הסוטה. האישה הסוטה שהאיש מקנה ברוח קנאה עבר בו וקנה את אשתו, והוא חושד בה שהיא נטמעה על ידי איש אחר, והאיש הזה מביא אותה אל הכהן, ואז יש את הטקס כל כך מוכר ומשפיל של האישה הסוטה, שהאיש הכהן משביע אותה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית, משקים אותה את המים המערים. פרשה איומה, פרשה נוראה, שעניינה תכליתה להוציא את רוח הקנאה מהאיש. אני לא אכנס אל הפרשה כל כך קשה הזאת של אותו סיפור של האישה הסוטה. אני רוצה להסתכל מבבט כולל אל הפרק ולומר שיש פה תמונה מאוד נדירה. אנחנו הרבה פעמים מחלקים את הפוליטיקה, או נקרא לזה את הפילוסופיה הפוליטית של חברות, בין חברה אינדיבידואליסטית לבין חברה קולקטיבית. חברה קולקטיבית היא חברה שרואה את טובת הכלל, היא רואה ממלכה, היא רואה שלטון, היא רואה מסגרות, היא רואה מערכות, היא לא רואה את הפרט. הרבה פעמים מדברים על כך שבחברות קולקטיביות האדם הפרטי נשחק, נמאח תחת גלגלי הבירוקרטיה, תחת השלטון הגדול. ובחברות אינדיבידואליות יש דגש עצום על המושג של זכויות, זכויות הפרט, זכויות האדם, הליברליזם ראה את פני האדם. ובאופן מאוד מאוד טבעי, כשהמטוטלת נע מהקולקטיביזם לאינדיבידואליזם, פתאום יש הרבה יותר זכויות אדם, אבל המדינה נשחק. את הקולקטיב נשחק, פתאום אין לנו את המפקד הזה, את השלשות, את ההתגייסות לקולקטיב, משהו בחוויית היחד נשחק על ידי הגדרת הייחוד. והנה התורה שלנו, שב4 פרקים מדגישה לנו את הקולקטיב, מדגישה לנו את העמידה המאוחדת סביב המשכן, פתאום היא מגיעה לפרק שלנו, והיא מוקדת בפרק שלנו, בעיקר ב4 דברים. היא מדברת על שילוח טמאים מחוץ למחנה, היא מדברת על סוגים של אשמות, בעיקר אשמת אדם הגוזל, וגם אדם הגר שנמצא בתוכנו, ואז היא מדברת על הסוטה, ובפרק הבא היא תדבר גם על הנזיר. לכאורה מה שקורה כאן מול העיניים שלנו, זה ערבוב בין שתי השפות. השפה הקולקטיבית זה הפרקים הראשונים, ועכשיו אנחנו מסתכלים על הפרשה האינדיבידואלית. הרב צבי יהודה קוק אמר על הפרק הזה שלנו, שהתורה מצליחה לראות את האדם שבתוך החברה. אנחנו כן חברה לאומית, ואנחנו חברה ממלכתית, ויש לנו דגל והמנון, ויש לנו צבא שפועם בתוכנו, אבל אנחנו לא מוחקים את האינדיבידואל, אנחנו לא מאבדים את העין מהיחיד, מהצורך של היחיד בהכרה שלו כחריג או כיחיד. מה שעושה התורה כאן אצלנו, היא קודם כל נותנת מפקד, היא קודם כל נותנת את הקולקטיב, את הממלכה, ואז היא בעצם אומרת כאיזו הגדרה, איזו הצהרה, שאנחנו ציבור, אנחנו שאו את ראש עדת ישראל, אנחנו רוצים להיות עדה של בני ישראל, ואז אנחנו סופרים, ואנחנו מדגלים דגלים, ומסדרים את סדר המסע, ומיד אחר כך אנחנו עוסקים ביחידים, ובתוך חוויית היחידים, יש פה שתי תנועות, יש פה תנועת פנימה ותנועת החוצה, התנועת פנימה היא התנועה מאוד עדינה, שאומרת יש פה גר, האדם הזה צריך תנועת יד פנימה, נהיה בפרק השני לנזיר, איך לוקחים את הנזיר ומחברים אותו פנימה, אבל יש פה גם תנועת החוצה, אנשים שמערערים את הקולקטיב, אנשים שגזלו, אנשים שפגעו, או טמאים, מצורעים, אנשים אלה צריכים הדיפה החוצה, כדי לסמן אותם כאנשים שעלולים להחליש את החברה, זו תנועה דו-סטרית, יש תנועה שהיא מקרבת ויש תנועה שמרחקת, גם זו וגם זו, גם התנועה מקרבת וגם התנועה מרחקת, רואה את היחיד שבתוך היחד, היא לא מאבדת את חוויית האינדיבידואל, גם כשהמבט נושא את עיניו אל כל קהל עדת ישראל.